שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף י"ח. אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. וראשית נזכר בשאלתו של רבא בעמוד הקודם. כאשר בהמה דרסה על כלי ולא שיברתו, ונתגלגל הכלי למקום אחר ונשבר שם, האם אנחנו הולכים אחרי תחילת המעשה שנעשה על ידי גופה של הבהמה, ואז המזיק יצטרך לשלם נזק שלם, או שאנחנו הולכים אחרי שבירת הכלי בפועל, שזה דבר שקרה מכוחה של הבהמה, ואז יצטרך הבעלים לשלם חצי נזק כדין צרורות? ואומרת הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה. תרנגולים שהיו מחטטים, דהיינו מנקרים, בחבל שדלי תלוי בו, ובעקבות כך ונפסק החבל ונשבר הדלי, הדין שמשלמים הבעלים נזק שלם. ואומר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה שעל ידי שהיה תרנגול מנקר את החבל, התגלגל הדלי ונשבר. עד לכאן לשון הברייתא. אז אם כך, שמה מינה שבתר מעיקר האזלינן, שהסיבה שמשלמים הבעלים נזק שלם זה מפני שהולכים אחרי תחילת המעשה, דהיינו הניקור של התרנגולים, ולכן זה נחשב כאילו הם הזיקו את הדלי בגופם, ולא הולכים אחרי רגע שבירת הכלי בפועל, כי אז זה היה נחשב צרורות והבעלים היו צריכים לשלם רק חצי נזק. דוחה הגמרא את ההוכחה, תרגמה החבל. תפרש שכוונת הברייתא שמשלמים נזק שלם, זה לא נאמר על הדלי שנשבר, אלא על החבל שנפסק. מקשה על כך הגמרא, והחבל משונהו. אין דרכם של תרנגולים לאכול חבל, שהרי זה דבר שלא ראוי למאכל התרנגולים. אז אם כך, זה נזק משונה, דהיינו תולדה דקרן. ולמה אמר הברייתא שצריך לשלם נזק שלם? הרי צריך לשלם רק חצי נזק. מתרצת הגמרא, דמאוס בלישה, שהניקור של התרנגולים את החבל זה כן דרכן, מפני שיש עיסה שמדובקת בחבל. ממשיכה הגמרא ומקשה, והנשבר דלי קטני. הרי הברייתא ציינה שבעקבות כך שנפסק החבל, נשבר הדלי. אז בהכרח שהמשך דברי הברייתא משלמים נזק שלם, מתייחס לנזק שנגרם לדלי. ואם כך, ניתן להוכיח מהברייתא שבתר מעיקר האזלינן, שהולכים אחרי תהליך תחילת הנזק. אלא דוחה הגמרא, לעולם ניתן להסביר שהולכים אחרי רגע שבירת הכלי, כך שמעשה הנזק לא נגרם ישירות על ידי התרנגולים, ולכן זה נחשב צרורות. והסיבה שאמרה הברייתא שמשלמים נזק שלם, מפני שהברייתא שיטת סומכוסי, דאמר שעל צרורות נזק שלם משלם. מקשה על כך הגמרא, אבל אי אתה מעמיד את הברייתא כשיטת סומכוס, אימה, תאמר כיצד תסביר את הסיפה של הברייתא שאמרה, ניתז ממנו שבר מהדלי שנפל, ונפל על כלי אחר ושברה, אז על הכלי הראשון משלם נזק שלם, ועל הכלי האחרון משלם חצי נזק. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומקשה הגמרא, והיא העמדת את הברייתא כשיטת סומכוס, מי אית לי חצי נזק? האם לשיטת סומכוס על הכלי האחרון משלם חצי נזק מדין צרורות? והרי לשיטת סומכוס משלמים על צרורות נזק שלם. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שאני ללסומכוס, סומכוס עושה את ההבחנה בין נזק שנגרם מכוחו לבין נזק שנגרם מכוח כוחו? שבתחילת הברייתא לגבי הדלי שהתגלגל ונשבר זה נחשב כוחו, ועל זה אמר סומכוס שזה צרורות שמשלמים עליהם נזק שלם. מה שאין כן בסיפה של הברייתא, שהכלי האחר שנשבע מהצרורות שניתזו מהדלי, זה כבר כוח כוחו. ותרצה לתרץ ולומר שלסומכוס במקרה כזה ישלם רק חצי נזק? ואלא זה לא מסתדר עם הדבאי רבשי, עם שאלתו של רבשי שמובד בהמשך הסוגיה. מה דין כוח כוחו לסומכוס? האם ככוחו דמי זה נחשב ככוחו, או לאו ככוחו דמי, או שזה לא נחשב ככוחו? שהרי אם ההבחנה בשיטת סומכוס שיש הבדל בין נזק כוחו לבין נזק של כוח כוחו, תפשוט לי, אז היה ניתן לפשוט את הספק של רבשי, שכוח כוחו לסומכוס דלאו ככוחו דמי. אלא לאו, בהכרח מזה שרבשי לא העמיד את הברייתא כשיטת סומכוס, הוא פשט ממנה את הספק שהיה לו, משמע שהברייתא שיטת רבנני, שלשיטתם על נזק צרורות משלמים חצי נזק, ולמרות זאת הם אמרו בברייתא שעל הדלי משלמים נזק שלם. אז אם כך שמע מינה שבתר מעיקר האזלינן, שהדין נקבע על פי תחילת המעשה. דוחה את ההוכחה, אמר רב ביבי בר אביי, שניתן להעמיד את הברייתא דקאזיל מיני מיני. מסביר רש"י שהדלי ניתק מהחבל על ידי ניקור התרנגול, אבל הוא לא נשבר על ידי שהתגלגל למקום אחר, אלא שהיה התרנגול ממשיך לדחוף אותו כל שעה, וכך גם בשעה שנשבר הדלי. כך שבכלל לא מדובר פה על נזק צרורות, אלא על נזק מהתרנגול באופן ישיר, ולכן אמרה הברייתא שמשלמים הבעלים נזק שלם. ועוד בענייני חצי נזק צרורות, ביי רבא. שאל רבא את השאלה הבאה, מה שאמרה המשנה, שאדם צריך לשלם חצי נזק בגין צרורות שהטיזה בהמתו. האם מגופו של הבהמה הוא משלם את זה, או מהעלייה שבין חסיו הוא משלם את זה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. האם מגופו של המזיק הוא משלם את זה, מפני דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה? שהרי לא מצאנו בתורה שמחייבים תשלום של חצי נזק מהעלייה, דהיינו מהנכסים של המזיק. שהרי המקום היחיד שמצאנו תשלום של חצי נזק זה רק בשורתם, ובמקרה כזה משלמים מגופו של המזיק. או דילמה, או אולי חצי נזק מעלייה משלם, מפני דלא אשכחן כאורחי דמשלם מגופי. שהרי לא מצאנו בתורה סוג נזק שהמזיק מזיק את דרכו, כגון שן ורגל, שתשלום הנזק יהיה מגופו של המזיק. הנפקמינה כמובן תהיה בזמן שהנזק שווה יותר משווי מחצית הגוף של המזיק. שאם נאמר שחצי נזק צרורות מגופו משלם, אז הנזק יפסיד את ההפרש, ואם נאמר שחצי נזק צרורות מעלייה משלם, אז הנזק יקבל תשלום של מלוא הנזק. ומביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שכבר ראינו בעמוד הקודם. הידוס, דהיינו, ריקוד של תרנגול שגרם לנזק, אינו מועד, ויש אומרים, הרי זה מועד. עד לכאן ציטוט הברייתא, וראשית מבאר את הגמרא את הברייתא. הידוס על כדעתך? האם יעלה על דעתך לומר שנזק שנגרם ישירות מרגליו של התרנגול, שזו ודאי תולדה של רגל, יש תנא שיאמר שהתרנגול אינו מועד לכך? אלא לאו, בהכרח צריך להסביר את הברייתא שהתרנגול ביצע הידוס ותוך כדי כך והטיז צרורות והם גרמו לנזק. ובאקה מפלגי, ובנקודה הבאה נחלקו התנאים, מאן דאמר אינו מועד כסבר שמגופו משלם, ולכן הוא נקט לשון של אינו מועד כי הוא התכוון לומר שדינו כשור טעם לכל דבר. ומאן דאמר התנא של היש אומרים שאמר הרי זה מועד, זה משום שהוא כסבר שמעלייה משלם. וזה שהוא נקט לשון של מועד, לא בגלל שהוא התכוון שצריך לשלם נזק שלם, שהרי מדובר פה על נזק צרורות, אלא הוא התכוון לעניין שהתשלום יהיה מהעלייה. דוחה הגמרא שלא זו בהכרח מחלוקת התנאים, אלא ניתן להעמיד שבפלוגתא דסומכוס ורבנן כמפלגי. שנחלקו התנאים בברייתא במחלוקתם של סומכוס ורבנן, האם על צרורות משלמים חצי נזק או נזק שלם? והלשון מועד בברייתא מתייחסת לתשלום או אי תשלום של נזק שלם. וממשיכה הגמרא ומביאה תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. הכלב שנטל חררה, שזה סוג של עוגה שהיו עופים אותה על גבי גחלים, וכאשר הכלב נטל אותה, הייתה גחלת דבוקה בה, והלך הכלב לגדיש ואכל את החררה והדליק את הגדיש. אז על החררה משלם נזק שלם, כי זה נחשב לנזק של שן, ועל הגדיש משלם חצי נזק. מסבירה שהיא שהדלקת גדיש נחשבת כנזק של צרורות, כי זה לא נזק ישיר על ידי גוף הכלב, אלא כוחו שהוא מניח כאן את הגחלת, והגחלת הולך ודולק למקום אחר. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואומרת הגמרא, מה היא טעמה שעל הגדיש הוא משלם חצי נזק? לאו משום דהביה לו צרורות? האם זה לא בגלל שזה נחשב נזק של צרורות? ותני עלה, ושנינו על כך בתוספתא, שהוא משלם את החצי נזק מגופו של הכלב. אז מכאן הוכחה, שחצי נזק צרורות מגופו משלם. דוחה הגמרא ותסברה, האם אתה סבור לומר שהדלקת הגדיש נחשבת כנזק של צרורות שניצזו כדרכו של הכלב? והרי לרבי אלעזר שאמר בהמשך אותה ברייתא, שבעל הכלב צריך לשלם עד הדלקת הגדיש נזק שלם, אפילו אם הוא סובר כשיטת סומכוס שאמר שעל צרורות משלמים נזק שלם, הרי צרורות בהגדרה זה נזק שהמזיק עושה כדרכו. והברייתא אומרת במפורש שלרבי אלעזר, התשלום מבוצע מגופו של המזיק. ונזק שלם מגופי של המזיק מי אשכחן? האם מצאנו תשלום של נזק שלם בגין איזה כשהמזיק עושה כדרכו, שמשלמים אותו מגופו של המזיק? הוא מרחיב רש"י את השאלה, הרי גם רבא עצמו לא הסתפק אלא לשיטת חכמים שאמרו שצרורות זה חצי נזק, האם זה כשאר תשלומי חצי נזק שגובים מגופו של המזיק, או אולי היות שמדובר על נזק שהוא כדרכו של המזיק, אז התשלום לא יהיה מגופו, אלא מהעלייה, דהיינו מהנכסים. אבל לשיטת סומכוס שאמר שעל צרורות משלמים נזק שלם, פשוט לרבה שהתשלום הוא לא מגופו של המזיק, אלא מהעלייה, דהיינו מנכסי הבעלים של המזיק. אלא בהכרח צריך להעמיד את הברייתא, כגון דשני בהבא גחלת. מסביר רש"י שנטל הכלב את הגחלת בפי והניחה ישירות על הגדיש, שזה נחשב שינוי באופן ההיזק, ולכן אמרת נקמה שעל הדלקת הגדיש באופן הזה משלמים חצי נזק, כי זה בעצם תולדה של קרן. ורבי אלעזר שחייב על כך נזק שלם סבר לה כרבי טרפון, דאמר משונה היא נזק של קרן, ואם הנזק היה בחצר הנזק, אז נזק שלם משלם. והואיל ומדובר על נזק משונה, אז אף על גב שזה נזק שלם, הוא משלם את זה רק מגופו של המזיק, כפי שאומרת הגמרא בדף עין ב' לשיטת רבי טרפון. מה שאומר בשורה התחתונה, שאת הספק של רבא לא ניתן לפשוט מהברייתא הזו, כי נחלקו התנאים בצרורות ששינה בהן המזיק, אבל בצרורות שהזיקו בדרך הרגילה, דהיינו כדרכו של המזיק, בין רבי אלעזר, בין תנא קמא סוברים כסומכוס, שמשלמים על כך נזק שלם. דוחה הגמרא את הדחייה ולא היא. מסביר רש"י, הדחייה שאמרנו שלא ניתן להעמיד את הברייתא בנזק צרורות רגיל, שהרי רבי אלעזר שמחייב נזק שלם, מחייב אותו מגופו של המזיק, ולכן העמדנו שהם חולקים בצרורות בשינוי, אין הכרח בדבר. שקדמייתא מעמוק מתלה העמדת שרבי אלעזר סובר כרבי טרפון. משום שרבי אלעזר אמר שהוא מחייב נזק שלם, והרי ניתן לומר שרבי אלעזר מחייב נזק שלם משום שהוא סבר כסומכוס דאמר שעל צרורות נזק שלם משלם. ומה שהכריח אותך להעמיד שמדובר בצרורות בשינוי, משום שלא מצאנו תשלום נזק שלם שנגרם כדרכו של המזיק שמוגבל לגופו של המזיק. את זה ניתן להסביר שרבי אלעזר וסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת. שגם לאחר ששור הפך להיות מועד, צד התמות דהיינו. חצי הנזק שהוא היה חייב כאשר הוא היה שור תם, עומדת במקומה. זאת אומרת, שחצי מהנזק משלמים מגופו של השור. ועל פי זה נסביר, וכי קטני, מה שאמרה הברייתא שלשיטת רבי אלעזר, משלם הבעלים את הנזק השלם מגופו של המזיק, זה רק הצד תמות. הכוונה שהוא משלם חצי מהנזק מגופו של הכלב. אבל על ההסבר הזה, אמר לי, הקשה רב סמה ברי בנו דרב אשי לרבינה את הקושייה הבאה, אי מור דשמעת לי. אמנם שמענו לרבי יהודה שצד תמות במקומה עומדת, אבל זה דווקא בטעם ונעשה לאחר כך מועד. שהיות שבתחילה היה צד תמות, אז גם כאשר לאחר מכן השור נעשה מועד, חיובי צד התמות נשארו במקומן. אבל במועד מתחילתו, שזה ציור המציאות של נזק צרורות שנעשות כדרכו של המזיק, הפכנו דף מי שמעת לי? האם גם במקרה כזה שמעת שרבי יהודה סובר שצד תמות במקומה עומדת? הרי לגבי אופן הנזק הזה לא היה צד תמות מעולם. ואם אתה רוצה להעמיד את הברייתא בנזק צרורות שמבוצע כדרכו של המזיק ולפשוט ממנה שצרורות מגופו משלם, אז דברי רבי אלעזר אינם מובנים. אלא מכוח קושייה הזו אומרת הגמרא, שאם אתה רוצה להעמיד את הדלקת הגדיש על ידי הכלב כנזק של צרורות שהוא עשה אותם כדרכו, ולפשוט על ידי כך את ספקו של רבא שצרורות מגופו משלם, אז כך צריך להסביר את הברייתא, שכיקה אמר רבי אלעזר נזק שלם משלם בעל הכלב, זה כגון דאי יעד, שהכלב נעשה מועד להזיק בצרורות, כי הוא הזיק כך שלוש פעמים, ובאקה מפלגי, ובנקודה הבאה נחלקו חכמים ורבי אלעזר. מר סבר, שזה רבי אלעזר, יש הדעה לצרורות, כשאר תשלומי חצי נזק שבאים על ידי ההדעה לכלל נזק שלם, וכך ניתן לומר שצד תמות במקומה עומדת, שהרי תחילתו חצי נזק, ורק לאחר שהעידו בו שלוש פעמים, הוא ישלם נזק שלם, וכשיטת רבי יהודה, שמגופו של המזיק, גובים את צד התמות. ומר סבר שזה תנא קמא בברייתא, שאין הדעה לצרורות, כך שלא משנה כמה פעמים יזיק הכלב באופן הזה, הוא לעולם ישלם חצי נזק. מקשה על כך הגמרא, אלא אז לא ברור, הדבאי רבא. מדוע הסתפק רבא, האם יש הדעה לצרורות או אין הדעה לצרורות, כאשר הזיק אותם המזיק כדרכו שלוש פעמים? שהרי לפי מה שהסברנו את הברייתא, אילי רבנן, דהיינו לתנא קמא של הברייתא, אין הדעה לצרורות, אילי רבי אלעזר, יש הדעה לצרורות. כך שההתלבטות של רבא היא בעצם מחלוקת תנאים. יענה על כך, אמר לך רבא, כי מבעיה לי לדידי, הספקות שאני הסתפקתי, הספק מעמוד הקודם, האם משלמים על נזקי צרורות מגופו של המזיק, והספק שהוזכר בעמוד הזה, האם יש או אין הדעה לצרורות, זה רק הליבה לשיטתם דרבנן דפליגי על ידי סומכוס. שהיות שהם אומרים שעל צרורות משלמים חצי נזק, אז שייך להסתפק. האם זה דווקא מגופו של המזיק, והאם יש לצרורות ההדעה או אין להם ההדעה? אבל הכה, כאן בברייתא, בין לרבנן, דהיינו תנא קמא, בין לרבי אלעזר שחלק עליו, שניהם כסומכוס סבירא להו. שני התנאים סוברים כסומכוס, דאמר שעל צרורות נזק שלם משלם. וטעם המאי שאמור רבנן, דהיינו תנא קמא, שלמרות זאת משלם בעל הכלב חצי נזק, מפני דשני ולא אי העד. כי כפי שכבר הסברנו, הכלב הזיק בצורה משונה, כך שזו בעצם תולדה של קרן, והיות שהוא עדיין לא הפך להיות מועד בנזק הזה, אז הבעלים שלו צריכים לשלם רק חצי נזק. ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן כמיפלגי. ונחלקו תנא קמא ורבי אלעזר במחלוקתם של רבי טרפון ורבנן, שתנא קמא סבר כרבנן שעל קרן תמה ברשות הניזק משלמים חצי נזק, ורבי אלעזר סבר כרבי טרפון שעל קרן ברשות הניזק משלמים נזק שלם. ואומר תוספות שאין מדבריו של רב החידוש, אלא הוא חוזר בצורה יותר מפורטת על הדיחוי שהביאה הגמרא לפני כן. ממשיכה הגמרא ומקשה, אמור דשמעת לי, אמנם שמענו לרבי טרפון שקרן ברשות הניזק משלם המזיק נזק שלם, אבל הגבלה שהתשלום יהיה מגופו של המזיק מי שמעת לי? עונה על כך הגמרא, אין, אכן ניתן לומר שרבי טרפון מגביל את התשלום מגופו של המזיק, שהרי מהיך מהייתי לה? מהיכן למד רבי טרפון שעל קרן ברשות הניזק צריך לשלם נזק שלם מקרן ברשות הרבים? ועל פי הכלל, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שדבר שנלמד בקל וחומר לא יכול להיות דינו חמור יותר מהדין שממנו הוא נלמד. אז כשם שקרן תמה ברשות הרבים משלמים את הנזק מגופו של המזיק, גם תולדה של קרן ברשות הניזק אין משלמים אותה אלא מגופו של המזיק. מקשה על כך הגמרא, והרבי טרפון עצמו לתלי את הכלל של דיו, שהרי מסביר רש"י, אם רבי טרפון היה סובר את הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כדידון, אז הוא היה צריך להודות לחכמים שעל נזקי קרן ברשות הניזק משלמים רק חצי נזק, כשם שהם משלמים על קרן ברשות הרבים. מתרצת הגמרא, כי ליתלה לרבי טרפון דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה רק איכה דמפריך קל וחומר. שבמידה ונאמר דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אז זה ייתר את הצורך באמירת הקל וחומר. מסביר רש"י, כגון אם היינו אומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כך שהמזיק לא משלם על נזקי קרן ברשות הניזק, אלא חצי נזק, אז לשם מה צריך את הקל וחומר? שהרי ניתן ללמוד ישירות מהפסוקים, שכך הדין ברשות הניזק. שהרי בפסוקים שדיברו על נגיחת שור טעם, לא כתוב שמדובר ברשות הרבים. לעומת זאת, איך שהלימוד דיו לבא מן הדין להיות כנידון דלא מפריך את הקל וחומר, כך שגם אם נאמר דיו, עדיין יש צורך בלימוד הקל וחומר, במקרה כזה, איתלה יש לו לרבי טרפון את הכלל של דיו. וכך גם בעניין שלנו, שלימוד הקל וחומר נצרך, כדי ללמד שעל נזקי קרן ברשות הניזק משלמים נזק שלם. והכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנידון לא מייתרת את לימוד הקל וחומר, אלא מגבילה ואומרת שתשלום הנזק השלם אינו אלא מגופו של המזיק. כך שלמסקנה ישתן שתי אפשרויות להסביר את הברייתא. להסבר הראשון, הדליקה פרצה מהגחלת שהייתה דבוקה לחררה. זה אומר שמדובר על נזק שהכלב מזיק כדרכו. ולכן סוג הנזק זה צרורות, כי זה תולדה דרגל, ונחלקו חכמים ורבי אלעזר בברייתא סביב הנקודה האם יש ההדעה לצרורות או לא. שחכמים אומרים אין ההדעה לצרורות, ולכן לעולם הדין שבצרורות צריך לשלם חצי נזק מגופו. ורבי אלעזר לעומת זאת אומר שיש ההדעה לצרורות, כך שאם הכלב כבר מועד לכך, אז הוא משלם נזק שלם כשיטת סומכוס בעניין צרורות, והוא משלם אותו רק מגופו כשיטת רבי יהודה, שצד תמות במקומה עומדת ביחס לתשלום חצי הנזק. ואם היינו מסבירים כך את הברייתא, ניתן היה לענות על שאלתו של רבא שחצי נזק צרורות משלמים מגופו. הסבר שני לברייתא, שהכלב לקח את הגחלת בפיו והדליק את הגדיש, מה שאומר שמדובר פה שהוא הזיק בשינוי, וממילא סוג הנזק זה תולדה דקרן. ונחלקו חכמים ורבי אלעזר מה דינו של מזיק בשינוי ברשות הניזק, שלחכמים הוא משלם חצי נזק, ולרבי אלעזר הוא משלם נזק שלם, עם הגבלה שהתשלום מגופו בלבד, משום הכלל שדיו לבא מן הדין להיות כנידון. ועל פי ההסבר הזה, לא ניתן לפשוט את שאלתו של רבא. ואגב, שהזכירה הגמרא את השאלה השנייה בה הסתפק רבא, אומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הדברים. ביי ששאל רבא, האם יש ההדעה לצרורות? כך שלאחר שהבהמה תזיק שלוש פעמים בצרורות, היא תהפוך להיות מועדת לכך ובעליה יצטרך לשלם נזק שלם, או שאין ההדעה לצרורות. ולעולם התשלום על נזק צרורות הוא חצי נזק. ומבאר רבא את צדדי הספק. האם צרורות לקרן מדמינן לי? משום שהצד השווה בין צרורות לקרן שמשלמים חצי נזק על צרורות בדומה למה שמשלמים על קרן תמה. עוד ילמאו אולי, צרורות הם תולדה דרגל הוא, שהרי נזק הצרורות הוא כדרכה הרגילה של הבהמה וזה הזק שמצוי. ולמרות זאת למדנו בהלכה למשה מסיני שהתשלום על כך הוא חצי נזק. אז נאמר שזוהי ההדעה הסופית שלה ואין לה הדעה אחרת. ומביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא, שאמרה הידוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד. עד לכאן לשון הברייתא, וראשית מברר את הגמרא את הברייתא, הידוס סל כדעתך? האם ייתכן לומר שהברייתא דיברה על הידוס, דהיינו על נזק שנגרם כתוצאה מהריקוד של התרנגול ברגליו? שזה ודאי נזק של רגל, אז כיצד ייתכן שיש תנא שאמר שהוא אינו מועד לכך? אלא בהכרח אומרת הגמרא, כוונת הברייתא לומר שהתרנגול עשה הידוס ותוך כדי כך והטיז צרורות והם שברו את הכלי. מה אליו? אז האם לא דיברה הברייתא כגון דעבד התרנגול את הדבר הזה תלת הזימני שלוש פעמים? ובהקה מפלגי, ועל כך נחלקו התנאים. מר סבר שזו דעת היש אומרים שיש ההדעה, ולכן הרי זה מועד והוא צריך לשלם נזק שלם, ומר סבר שזה תנקה מה שאין ההדעה. ולכן הוא אינו מועד, וממילא הוא משלם לעולם חצי נזק. ואם כך, שאלתו של רבא תלויה בעצם במחלוקת התנאים. דוחה הגמרא ואומרת שלא בהכרח שזו נקודת המחלוקת בברייתא, כי ניתן להעמיד את הברייתא. במקרה שהתרנגול הזיק בחד זימנה רק פעם אחת, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן כמפלגי, ונחלקו התנאים, במחלוקתם של סומכוס וחכמים, האם על צרורות משלמים נזק שלם או חצי נזק. ומביאה הגמרא תשמע נוסף, בו שמע חכם, מהברייתא הבאה, בהמה שהטיל הגללים לעיסה. רב יהודה אומר שהבעלים משלם נזק שלם, ורבי אלעזר אומר שהוא משלם חצי נזק. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, מה אליו, האם הברייתא לא דיברה על כגון דאבד תלת הזימני, שהבהמה הטילה את הגללים לעיסה שלוש פעמים, ובהקה מפלגי, ובכך נחלקו התנאים. מר סבר שזה רב יהודה שיש ההדעה. לצרורות שזה הנזק שלפנינו ולכן הבעלים משלם נזק שלם, ומר סבר שזה רבי אלעזר שאין הדעה לצרורות ולכן הבעלים משלם חצי נזק. ואם כך שאלתו של רבא תלויה במחלוקת התנאים. ושוב דוחה הגמרא שלא זו בהכרח נקודת המחלוקת, כי ניתן להעמיד את הברייתא בחד זימנה, שהבהמה הטילה את הגללים לעיסה רק פעם אחת, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן כמפלגי, ונחלקו רב יהודה ורבי אלעזר במחלוקתם של סומכוס ורבנן, האם על צרורות משלמים נזק שלם או חצי נזק? שואלת הגמרא והמשונהו, מדוע העמדנו את הברייתא שזה נזק של צרורות? הרי אין דרכה של בהמה להטיל גללים לעיסה, אז אם כך זה תולדה דקרן, וקשה על רב יהודה שאמר שמשלם נזק שלם. מתרצת הגמרא שזה כן תולדה דרגל, מפני דדחיק לאלמה, שמדובר שעומדת הבהמה במקום צר ואין לה מקום לזוז משם, ולכן זה נחשב דרכה להטיל את הגללים לתוך העיסה שבאותו מקום. אבל נשאלת השאלה, מדוע זה תולדה של רגל ולא של שן? הרי לכאורה יש לה הנאה מזה. מביא על כך רש"י שני תירוצים. תירוץ ראשון, שמדובר שהיא מטילה את הגללים שלא להנאתה, כגון שהיא משלשלת. כי אכן, אם היא הייתה מטילה את הגללים להנאתה, זה היה תולדה דשן. תירוץ שני אומר רש"י, שנראה לו לומר שכל הגללים נחשבים להנאתה, בין אם היא משלשלת, בין אם לא, ואפילו אחי זה לא נחשב תולדה דשן. מפני שחלק מהמאפיינים תולדה דשן זה שמדובר על נזק שמבוצע על ידי גופה של הבהמה. וכאן לעומת זאת, הנזק מבוצע על ידי צרורות, דהיינו על ידי הגללים שנופלים לעיסה, ולכן זה לא תולדה דשן, אלא תולדה דרגל. ממשיכה הגמרא ושואלת, על פי מה שהעמדנו, שרב יהודה ורבי אלעזר נחלקו במחלוקתם של סומכוס ורבנן, ולימה, אז שיאמר רב יהודה הלכה כסומכוס, ולימה, ושיאמר רבי אלעזר הלכה כרבנן. ומדוע היה עליהם לחלוק במקרה של בהמה שהטיל הגללים לעיסה? מתרצת הגמרא, הגללים הצטריך עלי. היה להם צורך לחלוק דווקא במקרה של הגללים. מפני שסל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, הועיל ובתר גופי גרירין, היות שהגללים נוצרים בגופה של הבהמה, אז נאמר שהם נגררים אחרי גופה של הבהמה וכגופי דמי, והם נחשבים ממש כגופה של הבהמה. כמה שמלן, לכן החלקו רב יהודה ורבי אלעזר, בבהמה שהטילה גללים לעיסה כדי להשמיע לנו שגללים נחשבים כצרורות. ממשיכה הגמרא ומביאה תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא דתני ששנה רמי בר יחזקאל, תרנגול שהושיט ראשו לאוויר של כלי זכוכית ותקע בו איזה קוקוריקו עסיסי ושברו, כך שנבקע הכלי מחמת הכל, הדין שהוא משלם נזק שלם, ואמר רב יוסף, אמרי שאמרו על כך בי בבית המדרש של רב, סוס שצנף או וחמור שנער, ובעקבות כך ושיבר את הכלים, הדין שהבעלים משלם חצי נזק. וכל המקרים הללו, הנזק נגרם לא בצורה ישירה, אלא על ידי הקול של החיה. אז אם כך, זה נחשב צרורות, שהרי זה כוחו. וכדי ליישב את הסתירה לכאורה, בין הדין של התרנגול שמשלם נזק שלם, לבין הדין של הסוס והחמור שמשלם חצי נזק, אומרת הגמרא, מה אליו? האם לא נחלקו התנא שאמר שהתרנגול משלם נזק שלם, לעומת רב שאמר שהסוס או החמור משלמים חצי נזק, כגון דאבד תלת הזימני, שההזק באמצעות הכל חזר על עצמו שלוש פעמים, הפכנו דף ובאקם יפלגי, והם נחלקו בדבר הבא. מר סבר שזה התנא של הברייתא עם התרנגול, שיש הדעה לצרורות, ולכן צריך לשלם בעל התרנגול נזק שלם, ומר סבר שזה רב שאין הדעה לצרורות, ולכן הבעלים של הסוס או החמור צריכים לשלם רק חצי נזק. ואם כך, הספק של רבה תלוי במחלוקתם של התנא ושל רב. ובסוגריים נאמר שלרב יש מעמד מיוחד, רב תנא הוא ופליג, ולכן הוא יכול לחלוק על תנאים, סגור סוגריים. ושוב דוחה הגמרא שלא זו בהכרח נקודת המחלוקת, כי ניתן להעמיד שההזק בקול של החיה הוא בחד זימנה, הוא קרה רק פעם אחת, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן כמיפלגי. והתנא של הברייתא ורב נחלקו במחלוקתם של סומכוס וחכמים, האם על צרורות משלמים חצי נזק או נזק שלם. מקשה הגמרא על הברייתא והמשונהו, מקשה הגמרא על הברייתא והמשונהו, הרי תרנגול אין דרכו לתקוע בכלי. ואם העמדנו שהאירוע קרה רק פעם אחת, אז מדוע אמר התנא שמשלמים הבעלים של התרנגול נזק שלם ולא חצי נזק? עונה הגמרא שמדובר דאית בי בזרני. מסביר רש"י שמדובר שיש זרעים באותו כלי זכוכית, ואם כך זה לא נחשב תולדה דקרן אלא תולדה דשן, כי דרכו של התרנגול להכניס ראשו לתוך הכלי כדי לאכול, וכיוון שדרכו לאכול אז דרכו גם לצעוק, ולכן אמר התנא שהבעלים של התרנגול ישלם נזק שלם. עד לכאן דף י"ח.